כל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת יבמות פרק ראשון, פרק 15 נשים, בדף ח' עמוד א', מספר שורות מלמעלה. תנא רבי שמעון בן אלעזר אומר, הירושלמי נומיתי לסופרי הקוטים, כלומר אמרתי לחכמי הקוטים, מי גרם לכם לטעות, מי גרם לכם להבין שלא כדין, דלת אתון דרשין, שאין אתם דורשים כשיטתו של רבי נחמיה. שערי דתני רב בשם רבי נחמיה, אומרת הבריתא, מביא הבריתא בשם רבי נחמיה, שכל דבר שהוא צריך למד מתחילתו, כל מילה שצריך שיהיה כתוב את האות למד מתחילתו, ולא ניתן לו, ניתן לו ה' בסופו, כגון, במקום שהתורה תכתוב לחוץ, התורה כתבה חוצה. התורה כתבה לא תהיה אשת המת חוצה לאיש זר, במקום שתכתוב התורה לא תהיה אשת המת לחוץ לאיש זר, אלא למדנו מכאן שכל מילה שהתורה לא כתבה למד מתחילתה, היא כתבה היא בסופה. דוגמה נוספת מביא הירושלמי, במקום שיהיה כתוב בתורה לסעיר, כתבה התורה בבראשית למד ג' פסוק י' סעירה, ובבראשית למד ג' פסוק י' זין, במקום לסוכות, כתבה התורה סוכותה. מטיבין מביא הירושלמי קושייה לשיטת רבי נחמיה, והכתיב הרי מופיע בתהילים ת' פסוק י"ח, ישובו רשעים לשאולה, ונשאלת השאלה, הלו לפי הכלל של רבי נחמיה, אם יש למד בהתחלה לא צריך היי בסוף וכן להפך, מדוע כאן כתב הפסוק גם למד בהתחלה וגם ה' בסוף המילה לשאולה? מיישב הירושלמי, אמר רבא בר זבדא, בא דוד המלך כאן בפסוק ללמדנו, בכדי שנדרוש מהפסוק שאותם רשעים ירדו לדייטה התחתונה של שאול, ולכן כתוב גם למד בהתחלה וגם יהיה בסוף, בכדי להדגיש שאותם רשעים ירדו למקום הנמוך ביותר בשאול, שאף הוא מקום נמוך. תני, אמר רבי יוחנן בן נורי, ראה אך הלכה זו רווחת בישראל, אם לקיים דברי בית שמאי, הוולד ממזר מדברי בית הלל, שהרי אם נפסוק הלכה כשיטת בית שמאי, שצרת ערווה מוטל על ינסה, וצרת ערווה פירושו של דבר, וניתן דוגמה מסוימת, נניח וראובן ושמעון אחים, וראובן התחתן עם ביתו של שמעון, שהרי הדבר הוא אפילו בגדר מצווה, כפי שאומר הבבלי בכתובות, ביבמות בדף סמך בית עמוד בית, שיש מצווה לאדם לישא את בת אחיו או את בת אחותו. אם כן יוצא שראובן נשוי לביתו של שמעון, כלומר לאחייניתו. אם ראובן נפטר בלי ילדים, הרי שביתו של שמעון, שיש את ראובן, נופלת לפני אביה ליבום. כמובן שבאופן כזה לא שייך ליבם. אולם לראובן הייתה אישה נוספת, גם רחל, ביתו של שמעון, וגם אישה נוספת ששמה שפרה. לכאורה, למרות ששמעון לא יכול בוודאי ליבם את ביתו רחל, אולם יכול הוא ליבם את צרתה שפרה, שהרי שפרה אינה קרובת משפחתו, מלבד זו שיש את אחיו, והרי מצוות ייבום לייבם את אשת אחיו. בית שמאי סוברים שבאופן כזה שמעון אכן מייבם את שפרה, למרות ששפרה היא צרת ערווה, שהרי היא צרת רחל, ורחל היא ערווה על שמעון שהרי היא ביתו. אולם לפי בית הלל, הרי שאסור הדבר באיסור חמור באיסור קרת לייבם. יוצא שאם שמעון נוהג כשיטת בית שמאי, הרי ששמעון מייבם את שפרה, אשת אחיו ראובן, למרות שהיא צרת ערווה, ולפי שיטת בית הלל אם הוא עשה כן, לא די בכך שהוא עשה איסור, הרי ילדיו משפרה הם ממזרים, שהרי הוא נשא שלא כדין את אשת אחיו. ובכל מקום שיש ילדים מנישואי איסור, נישואי איסור שיש חומרה באיסור של קרת כגון אשת אח, הרי שהוולד הוא ממזר. אם לקיים דברי בית הלל להוולד ממזר מדברי בית שמאי, ממשיך הירושלמי ואומר, ואם נפסוק הלכה כשיטת בית הלל, ששפרה מותרת לשוק ואסור לה להתייבם לשמעון, ואף חליצה היא איננה צריכה, הרי ששפרה הלכה ומצאה שידוך והתחתנה עם משה. לפי בית הלל, שפרה היא בחורה פנויה לחלוטין, בחורה אלמנה, מותר לה להינשא למשה. לפי שיטת בית שמאי, כיוון שהיה מותר עליה להתייבם לשמעון, ואם לא להתייבם לחלוץ, ולא רק שהיא לא התייבמה, היא אף לא חלצה, הרי שהיא אסורה באיסור שלב לא תהיה אשת המת החוצה להשזר, ולכן אסור לה להינשא למשה עד שיחלוץ לשימון. ומכיוון שמדובר כאן בנישואי איסור, אמנם לא איסור של קראת, אלא איסור לב רגיל, ושיטת רבי עקיבא שבכל מקום שיש נישואי איסור, לא רק באיסור קראת, אלא אפילו באיסור של לב, גם אז הילדים המזרים, יוצא שאם שפרה הלכה וניסית למשה, כשיטת בית הלל, הרי שלפי בית שמי, הרי שילדיה ממזרים. אומר הירושלמי, בואו ונתקן שיהיו הצרות חולצות ולא מתייבמות. רצו חכמים לפחות לתקן, כך אומר רבי יוחנן בן נורי, שבאופן כזה לפחות תהיה חליצה, כדי שלא יהיה לנו כאן דיני ואיסורי ממזרות, אלו שנוהגים כבית שמי לשיטת בית הלל ולהפך. אבל תני לא הספיקו להתקין את אותה תקנה עד שנטרפה השעה, ואז כבר נפסקה ההלכה כשיטת בית הלל. אמר רבן שמעון בן גמליאל, ואם כן, גם אם היינו מתקנים, מה נעשה כיצד יועיל הדבר לצרות הראשונות שנישאו ללא חליצה, כפי שיטת בית הלל או כפי שיטת בית שמי? אמר רבי אלעזר, אף על פי שנחלקו בית שמי ובית הלל בצרות, כלומר באותה צרת ערווה, באותה שפרה, האם היא מתייבמת או לא, הרי שמודין היו בית שמי לבית הלל, שאם שפרה הלכה וניסית למשה, שאין אבלת ממזר. והסיבה היא, אומר רבי אלעזר, שאין ממזר, אלא מאישה שהיא אסורה עליו איסור ערווה, וחייבים עליה הכרת. מכיוון שיש מחלוקת, האם בכל נישואי איסור אבלת ממזר, לפי שיטת רבי עקיבא, בכל מקום שיש איסור לב, למרות שלא מדובר בלב חמור, בלב שיש בו כרת ומעלה, או מיטת בית דין, לב גריידה, רק לב שרק לא קין עליו, לפי שיטת רבי עקיבא אבלת ממזר. אולם מכיוון שרבי אלעזר סבור, שאין ממזרות, אלא רק באופן כזה שיש איסור חמור, שהנישואין כרוכים באיסור שיש בו קרת או מיטת בית דין, הרי שבאופן כזה יוצא שהיא מלכה שפרה, וניסית לפי שיטת בית הלל למשה, גם בית שמאי יודו שהילדים אינם ממזרים, והסיבה מכיוון שבלב כאן אין קרת, אלא לב גריידה. אמר רבי טרפון, אותו רבי טרפון שהיה מתלמידי בית שמאי, תאב אני שיהיה לי צרת הבת שעשיינה לכהונה, למרות שאני סבור כשיטת בית שמאי, הרי שאני מתאווה שתהיה אצלי מציאות של צרת הבת שעשיינה לכהונה, ואפסוק הלכה כשיטת בית הלל ודלא כבית שמאי. שאלו את רבי יהושע, בני צרת ערווה, מהן? כלומר, מה הדין נוצא צרת ערווה? צרת ערווה, נחזור שוב על הדוגמה, ראובן ושמעון אחים. לשמעון יש בת ששמה רחל, הלך ראובן ונשא את ביתו של שמעון כדד וכדין. כעת ראובן נשוי לביתו של שמעון, נשא אישה נוספת ששמה שפרה. כעת לראובן יש שתי נשים, אחת שפרה שהיא למעשה אישה זרה, ואחת רחל שהיא אחייניתו של ראובן, כלומר ביתו של אחיו שמעון. נפטר ראובן ללא ילדים, רחל איננה יכולה להתייבם לאח בעלה שמעון, שהרי הוא אביה. האם שפרה יכולה להתייבם או לא? לפי שיטת בית שמאי שפרה אמורה להתייבם לשמעון, אולם לפי שיטת בית הלל, הערווה פותרת את צרתה, ומכיוון שהערווה, כלומר רחל, איננה נופלת לאיבום לפני אביה, הרי שהיא פותרת בכך גם את צרתה. דן כעת הירושלמי, שאלו את רבי יהושע, בני צרת ערווה, מהן? מה הדין אם הלכה שפרה וניסית למשה? האם הילדים קשרים או לא? אמר להן, השיב להם רבי יהושע, הרי אתם מכניסים את ראשי בין שני הערים הגבוהים, כלומר בין בית הלל ובין בית שמי, גדולי הדור. ואינני רוצה להכניס את ראשי בין הערים הגדולים, בשביל שיעריצו את מוחי, אבל מעיד אני על משפחת בית ענובי מבית צבועים, ועל משפחת בית נקיפי מבית קושש, שהיו בני צרות, כלומר הם נהגו כשיטת בית הלל, והיו בני בניהם כהנים גדולים, עומדים ומקריבים על גבי המזבח, למדנו מכאן שהלכה כבית הלל, ודלא כבית שמי. רבי יעקב ברידי מספר הירושלמי בשם רבי יהושע בן נבי, מעשה שנכנסו זקנים אצל רבי דוסה בן ארקינס, בכדי לשאול לו על צרת הבת, האם הלכה כבית שמי או כבית הלל. אמרו לו, את הוא שאת מתיר בצרות? אמר לו, נשיב להם, מה שמעתון? האם שמעתם שדוסה בן ארקינס מתיר? אמרו לו, שמענו שבן ארקינס מתיר, אולם לא שמענו בשמועה שדוסה בן ארקינס מתיר. אמר לו, השמועה הזאת היא בשם יונתן אחי אבא, והוא מה שקרוי בחור שטן, כלומר זהו שבח בשבילו שהוא חריף ועומד על שמועתו, ועושה מעשה ואינו שם משמועתו לעשות כרבים, דפליגי הבית שומעי, כך מבאר קורבן העדה. ומתלמידי בית שומעי הוא, היזהרו ממנו, והסיבה היא 300 תשובות, יש לו 300 ראיות על צרת הבת, שהלכה כפי שיטת בית שומעי, שאותה צרת ערבה מתייבמת. אז לגבי, הלכו החכמים לדון עם יונתן, שלח רבי דוסה לאחיו, וכתב להיזהר שחכמי ישראל נכנסים אצלך ואל תזלזל בהם. אלון נכנסו חכמי ישראל, ויטב לאון כמי, כלומר ישבו לפניו לפני יונתן. הווה מסביר לאון, החל לבאר להם ולהביא ראיות לשיטת בית שמיים ולא סברין. מסבר לאון, הסביר להם שוב ושוב ולא סברין ולא הבינו את הדברים, מחמת שראיותיו היו ראיות עמוקות, כך מבאר קורבן העדה. הווה מסביר לאון טעמו של דבר למה צרת הבת מותרת, ולא הבינו התשובות, כלומר הראיות, מגודל החריפות. וחזר והסביר להם ולא הבינו עד שהתחילו להתנמנם, שריין מתנמנמין, מספר הירושלמי. אמר ליונתן לחכמים, מה אתון מתנמנמין, מדוע אתם נרדמים? שרי התחיל לזרוק עליהם משדי עליהם צרירים, התחיל לזרוק עליהם צרורות ואפר. אומר קורבן העדה, התחיל לזרוק עליהם צרורות אפר דרך ביזיון לעוררן. ואית דימרין, יש שאמרו שהמעשה היה כך, חד תרה אלון בפתח אחד נכנסו ליונתן, אולם מחמת ששמעו את כל ראיותיו ולא היה להם מה להשיב, וביטלת הנפקין, הרי שהם יצאו משם בבושת פנים, נשמטו מלפניו מרוב בושתה, מבאר קורבן העדה, משלושה פתחים. שלח יונתן לרבי דוסה, אמר להם, השלחת לי, מדוע שלחת אליי בני נשבה ומילף, אנשים שעדיין לא למדו כל צורכם, ואמרת לי, ואתה עוד כותב לי מכתב, שהם שאינון חכמי ישראל. אתו לגבי חזרו החכמים לרבי דוסה. אמרו לאמרו לו, את מה את אמר? מה שיטתך בצרת הבת, האם כבית שמי או כבית הלל? אמר להם על המדוכה הזאת, כלומר על הסוגיה הזאת, ישב חגי הנביא, והעיד שלושה דברים על צרת הבת. א', שתנסה לכהונה כשיטת בית הלל ודלא כבית שמי, ועל ישראלים שגרים בארצות אמון ומואב, שאותם מקומות מבאר קורבן העדה, אותם ישראלים הדרים בהמון ומואב שכיבש משה מסיחון, ונתקדש אותו מקום בקדושת ארץ ישראל, ונתבטלה קדושתו בכיבוש עזרה, וזורעין בה בשביעית, ותקנו להם מעשר ראשון ומעשר עני בשביעית, מפני פרנסתם של העניים בארץ ישראל, שלא היה מה לאכול בשביעית, והלכו לשם לאכול שם. לכן חכמים גזרו שם, שאין שם אמנם קדושת שביעית הנוהגת שם, אולם אותם מקומות חייבים במעשרות. ונחלקו התנאים, האם בשביעית חייבים במעשר שני או במעשר עני? ורבי דוסה העיד בשם חגי הנביא, זהו הדין השני, שהן באותם מקומות מעשרין מעשר עני בשביעית, כפי שמבאר קורבן העדה, בכדי שיהיה לעניים של ארץ ישראל מהיכן להתפרנס. והדין השלישי, ועל גרי תדמור שהן קשרים לבוא בקהל, ואין מקום לחשוש שמדובר שם בגויים שבאו על יהודיות והם ממזרים, לפי אותה שיטה הסבורה שגוי שבא על יהודי הוולד ממזר. וכיוון שרבי דוס היה עיוור, ביקש רחמים על עצמו ואמר, תלון שני עיניי דנחמי, יהי רצון שאזכה לראות בעיניי, שאוכל לראות בעיניי, בכדי שאוכל לחזות בחכמי ישראל. ואכן מן השמיים שמעו את תפילתו ונפקחו עיניו, ומיד ראה את רבי יהושע, וקרא עליו את הפסוק שמופיע בישעיהו כ"ח פסוק ט', את מי יורה דעה. והמשיך רבי דוסה ואמר, זכור אני שהייתה אמו של רבי יהושע מולכת אריסתו לבית הכנסת כשהיה תינוק, והסיבה היא בשביל שידבקו אוזניו בדברי תורה. והמשך הפסוק, את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה גמולה מחלה ותיקה מישדיים. ובכך אמר רבי יהושע, שהתורה שהוא זוכה ללמוד היום, זהו בזכות אמו שהייתה מובילה אותו כתינוק רך בשנים לבית המדרש. וכשראה רבי דוסה את רבי עקיבא, הרי שקרא עליו את הפסוק שמופיע בתהילים למדלד, פסוק י' כפירים רעשו ורעבו, וזהו רמז לאותו רבי עקיבא, שהיה עד גיל 40 אני ועם הארץ, ולמרות שאז הוא היה בגדר רעש ורעב, הרי שמכירו אני היום שאדם גיבור בתורה הוא, וזהו המשך הפסוק, כפירים רשו ורעבו ודורשי השם לא יחסרו כל טוב, למרות שהאדם בתחילת דרכו היה בגדר רשו ורעבו, אבל עם אותו כפיר אותו הרגל. הולך, והוא בגדר ודורשה השם, הרי שהוא יגיע, יזכה להגיע לדרגה שלא יחסר לו כל טוב, ויבין וידע בכל מחמני התורה. ראה את רבי אלעזר בן עזריה, וקרא עליו את הפסוק שמופיע בתהילים למדזיין, פסוק כ"ה, נער הייתי וגם זקנתי, והסיבה שרבי אלעזר בן עזריה כפי שאנו אומרים בהגדה של פסח, וכפי שהבבלי בברכות בדף כ"ח מספר, שכשרצו חכמים והעבירו את רבן גמליאל מנשיאותו וממשרתו, הרי שרצו להמליך את הנשיא ואת ראש הישיבה, את רבי אלעזר בן עזריה, והסיבה היא מחמת שהיה עשיר, ומחמת שהייתה לו זכות אבות, ומחמת שבכל דבר ודבר ששאלו היה לו תשובה. אולם מכיוון שהוא אז היה צעיר בשנים, הרי שאשתו, שהוא התייעץ איתה בעניין, אמרה לו שבוודאי ידיחו ממשרתו, שהרי הוא צעיר. השיב לרבי אלעזר בן עזריה, מוטב ואזכה לשמש אפילו זמן מועט כראש ישיבה וכנשיא ישראל, למרות שלאחר מכן ידיחו אותי מנשיאותי. ובאותה לילה אכן נעשה הנס, ורבי אלעזר בן עזריה קם כשיש 18 שורות של שערות לבנות שמאתרות את פניו, ובכך הוא היה נראה יותר מתאים וראוי לתפקיד. וזהו ביור הפסוק, נער הייתי גם זקנתי, למרות שהוא היה צעיר, הרי שהוא גם היה צעיר, אבל הוא גם זקנתי. מכירו אני, כך המשיך רבי דוסה ואמר, שהוא דור שרבי אלעזר בן עזריה היה דור עשירי לעזרה, ואינוי דמיין לדידי, כלומר עיניו של רבי אלעזר בן עזריה, היו דומות לעיניים של עזרא הסופר, שהרי רבי דוסה בן ארקינס היה זקן מופלג, ועוד זכה וזכר עדיין את עזרא הסופר. אמר רבי חנינה לציפורין אף רבי טרפון, הווה אימן היה ביחד איתם, וכשראה אותו רבי דוסה, קרא עליו כעדה, קרא עליו את הפסוק שהוא קרא על רבי אלעזר בן עזריה. רב נחמן בר יעקב אמר, מקבלים גרים מן הקרדויים ומן התדמוריים. כפי שראינו מקודם, היה מקום לחשוש לגבי התדמורים שהם ממזרים, והסיבה מחמת שהסוגיה אוחזת וסוברת, שגוי הבעל יהודי הוולד ממזר בניגוד למה שאנו פוסקים להלכה, הרי שמחמת שבאו עבדים בחורבן הבית והתחתנו עם יהודיות בתדמור, הרי שלפי השיטה שאומרת שגוי או עבד שבעל יהודי הוולד ממזר, הרי שכל האזור שם ממזרים ולא שייך לגיירם. אולם רב נחמן בר יעקב סבור שאין מקום לחשוש לכך, והם כולם גויים וניתן לגיירם. רבי אבאו בשם רבי יוחנן אמר, מתנית אמרכן, יש ראיה מהמשנה שגרה תדמור כשרין, שהרי תמנתנינן, אומרת המשנה בנידה כל הקטמים, כל אדם המוצא כתם דם הבאין מרקם, ממקום שנקרא רקם תאורין, והסיבה כי בוודאי מדובר שם בכתמי דם של גויים ולא בכתמי דם של יהודיות. אולם רבי יהודה חושש שמדובר שם ביהודים, ולכן הוא אומר שהכתמים שם טמאים, משמע הגרי תדמור כשרין. רבי יעקב אמר, שמועתה, בדין זה נחלקו רבי חנינה ורבי יהושע בן לוי, האם ניתן לקבל גרים מתדמור או לא, חד מכשיר וחד מקבל. מן דמכשיר מקבל, מי שסובר שגוי שבעל יהודיה הוולד הוא למעשה יהודי כשר, הרי שניתן לקבל משם גרים, כי ממון אפשך, או שהם גויים וניתן לגיירם, או שהם יהודים והם לא זקוקים לגיור. אולם מן דמקבל, מי שמקבל גרים מתדמור לא מכשיר, והסיבה שהוא אומר שקיבל גרים כי לא חשש שהם יהודים, אבל באמת אם היה מקום לחשוש שזה גויים שבעל יהודיות, הרי שהוא לא היה מקבל את ילדיהם. רבי יוסי ברבי בון בשם רבי נחמן בר יעקב אומר, אבל ליוחסים עד נער זרוק, מכיוון שהסוגיה בקידושין בבבלי בדף עין עין א' אומרת שבבל היא הייתה בגדר מקום מיוחס אפילו יותר מארץ ישראל, שהרי עזרא הסופר שעלה לארץ ישראל הוא בירר שם את היוחסים ועלה לכאן את כל הפסולים לארץ, הרי שיוצא שבבל היא מיוחסת. אולם נשאלת השאלה, עד היכן היא בבל המיוחסת? ועל כך מביאה ירושלמי שאבל ליוחסין עד נהר זרוק, אולם מנהר זרוק והלאה אין כבר ייחוס לאותם מקומות. רבי יוסי ורבי בון אמר, רבי שמואל נחלקו בכחד אמר עד נהר זרוק, וחורן האחר אמר שהייחוס של בבל זה עד מקום שנקרא נהר ונאי. רבי יהודה אמר, בין הנערות, כלומר פומבדיטה שישבה בין הנערות פרט וחידקל, כגולה ליוחסין, כלומר היא מיוחסת כמו בבל. רבי חנינה ברוקה אמר בשם רבי יהודה, בני מישה, אלו הדרים בעיר בבבל ששמה ימישה, לא חשלו אלא משום ספק חללות, לא החשיבו אותם חלילה כממזרים, אלא כספק חללים, והסיבה שהיו שם כהנים, ששם לא הקפידו על הגרושות, ולכן המקסימום שיש לחשש לגביהם, זה לא חשש ממזרות, אלא חשש חללות, שהרי כהן שנושא גרושה, הרי שבנו חלל. אבל תמן בבבל החמירו יותר, וכאן למיש המחמת שבבל הייתה מיוחסת מאוד, הרי שהם לא היו מתחצנים עם בני מיישן, והיו קוראים באותו מקום למיש המתה מחמת שהם חששו לממזרות כלפיהם. ולמדי קראו חולה, כיוון שהרי כל חולה ישנו ספק האם הוא יחיה או לא, אם כן מדי היו ספק מיוחסים. אילם וגובי היו גוססות, שהרי רוב גוססים למיטה, ושם הרוב היו פסולים. חבל ימה, תחלתה דבבל, כלומר, כמו שהתחלת זה הצבע הנבחר ביותר, גם האזור הזה, חבל ימה, זה המקום הכי מיוחס מכל בבל. שניות, אבניה, וגבביה וצוצריה, כל העירות הללו, הם תחלתה דחבל ימה, כפי שלמנו חבל ימה, זה המקום המשובח בבבל, ובתוך חבל ימה, המקומות האלה, אבניה, וגבביה וצוצריה, זהו המקומות המיוחסים ביותר מהמקום שנקרא חבל ימה. אומר הירושלמי, אף על פי שנחלקו בית שמאי ובית הלל בצרות, האם צרת ערבה מתייבמת או לא, ובחיות, מה דין שתי אבמות שהן שתי אחיות, ונפלו משני אחים, וכל אחת אסורה לאיבום בגלל שיחות זקוקתו, כגון ראובן ושמעון, אחים, שנשאו את רחל ולאה, אחיות, הרי שבאופן כזה, אם ראובן ושמעון נפטרו, הרי שלאה ורחל, האחיות שנשואות לרובן ושמעון האחים לא יכולות ליפול לאיבום לפני האח השלישי לוי, והסיבה שהרי כל אחת היא אחות זקוקתו, שהרי אם הוא רוצה להיבם את רחל, הרי יש לו כבר קשר של זיקה ללאה, ואם הוא רוצה להיבם את לאה, הרי שכבר יש לו קשר של זיקה לרחל, יוצא שכל אחת היא אחות זקוקתו, וכשם שאחות אשתו אסורה מן התורה, כך החכמים אסרו לאדם ליסה, כלומר להיבם את אחות זקוקתו. אומר הירושלמי, מה יעדין אם קדמו וכנסו? אם שני אחים יש, יהודה ולוי, יהודה כבר התחתן עם לאה, ולוי התחתן עם רחל, האם עליהם להתגרש או לא? נחלקו בכך בית שמאי ובית הלל. ובגט ישן גם שם הם נחלקו. מה דין אדם שכתב גט לאשתו ולא הספיק לתת לה את הגט? והתייחד עמה לאחר שכתב את הגט. נשאלת השאלה, האם הגט הזה הוא בגדר גט ישן ונפסל, מאחר שההתייחדות ביניהם לאחר כתיבת הגט פסלה את הגט או לא? ובספק אשת איש, נחלקו בית שמאי ובית הלל. לגבי איזה קטנה יכולה למען, ארוסה או אפילו נשואה, בבעל או ביבם, האם היא יכולה למען פעם אחת או שתי פעמים, שהרי כל נישואי קטנה, באופן שאביה לא יסיעה, או לחילופין שאביה כבר יסיעה פעם אחת והתגרשה, וכעת הוא מסיע אותה פעם שנייה, הרי שנישואין אלו תופסים מדרבנן, ובכדי לנתק את קשר הנישואין הזה די במיון. מיון פירושה של דבר שהילדה אומרת לחתן, לבעלה, אינני מעוניינת בנישואין, ועל ידי אותו מיון יוצא שרטרואקטיבית היא לא הייתה נשואה מעולם. אם כן נחלקו בזה בית שמאי ובית הלל, האם היא יכולה למען דווקא בארוס שלה, או גם בבעלה וכו', ואם קדש בשווה פרוטה, נחלקו בית שמאי ובית הלל במשנה הראשונה בקידושין. מאיזה סכום אישה מתקדשת לפי בית הלל מפרוטה ומעלה, ואילו לפי בית שמאי מדינה ושווה דינה ומעלה, והמגרש את אשתו מחלוקת נוספת בית שמאי ובית הלל נחלקו, מה הדין אדם שגירש את אשתו ולנה אמו בפונדקי לאחר שהתגרשו? והאישה מתקדשת בדינה ובשווה דינה למרות שחלקו בית שמאי ובית הלל בסוגיות רבות, הרי שלא נמנעו בית שמאי מליסה נשים מבית הלל, ואף לא בית הלל מבית שמאי. אלא היו נוהגים זה בזה בית הלל בבית שמאי ולהפך באמת ובשלום שנאמר בזכריה ח' פסוק י"ט והאמת והשלום אהבו. עד כאן בסייעתא דשמיא למדנו את הדף היומי הירושלמי להיום. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של איש התורה והחסד רב אברהם גליק בן רב יוסף יצחק אייזיק גליק, הונצח על ידי משפחת גליק. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. כל מי שמעוניין להזמין שיעור בסוגיות אקטואליות מהתלמוד הירושלמי בקהילה שלו או בעסק שלו או בכל מקום, הרי שניתן לשלוח מגיד שיעור מבית המדרש למגדי השיעורים בתלמוד הירושלמי בכפר גנים ג' בפתח תקווה במספר 052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם הדף היומי הירושלמי עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד
שוקל אחלה פונוב אשאלו ממנו מענה לא שוין אוי חילו לוקל אחלה פונוב ay 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 eshalo mimenu manelo shoyn asher bikhal on ashiro uzo abiyor no lo ba'am mi folo אשר בקלעון אשיר המוזות אבי אורנונות ביעד מפלות להיות אום מרחי לב ומאשר manel shoy hashe se forsait to ufi yagi tehi lo seho lio do ma khale Hashem Mane lo shoy Hashem Sefosai tiftoch Ufi agit Tehi lo secho
Yeah.
לא לוקל.
מאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי, היוצא לאור על ידי בית המדרש למגידי שיעורים סוכותשוב. מגיש חנוך וינדרבוים.
שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת בבא קמא, דף קט"ו עמוד ב', מים שנתגלו. מבואר בסוגיה שחזל אסרו את השימוש במים מגולים פן נחש שתה מהם וטיל בהם את רסו הקטלני. איסור זה תקף אף אם אדם אחר כבר שתה מן המים ולא ניזוק מכך, משום שאינו דומה משקלו הסגולי של ערס נחש ממין אחד לערס נחש ממין אחר. יש ערס השוקע עד תחתית הכלי, יש הצף על פני המים, ויש ערס אשר צף באמצע המים, ולפיכך עד לאחר שתיית כל המים אי אפשר לדעת אם מוטל בהם ערס נחש, ועדיין יש סכנה לשתות מים אלה. גם בעלי חיים אין להשקות במים אלה, אין כדי למנוע את הריגתם, ואין כדי למנוע נזק מבני אדם עקב אכילת בשרם של בהמות ששתו ממים אלה. החתול הוא בעל החיים היחידי שמותר להשקותו במים המגולים, מאחר שאינו ניזוק מארס נחש. במקומות שבהם נחשים אינם מצויים כתבו בעלי התוספות כי מים שנותרו מגולים אינם אסורים בשתייה, משום שאין חשש סכנה. כך גם פוסק השולחן ארוך, ובעל הלבוש אף כתב כי לא זו בלבד אל אף לכתחילה מותר להניח מים ללא כיסוי. בספר מזמור לדוד כתב תא מעניין על המנהג להקל בדין זה, על פי הגמרא בפסחים האומרת שטבעם של החתולים להרוג את הנחשים, ולפיכך ניתן לסמוך עליהם שימנעו מהנחש הטלת הרס בכוס. אלא שלכאורה יש לתמוע. כיצד ניתן להשתמט מקיום תקנה שניתקנה לידי חז"ל? הרי רק בדין שגדול בחוכמה ובמניין מבית הדין שתיקן את התקנה, רשאי לבטלו. מעתה, כל עוד בדין לא ביטלה, יש להמשיך ולדבוק בה, למרות שבטל טעם התקנה. אחרונים מבארים כי יש להבדיל בין תקנת חז"ל שניתקנה ללא סייגים, כגון שלא לעשות מלאכה בערב פסח לאחר חצות היום, לבין תקנה אשר כללה גדרים וסייגים, כגון תקנת מים מגולים. כאשר חז"ל תקנו שלא לעשות מלאכה בערב פסח לאחר חצות היום, הם לא הגבילו ולא סייגו לתקופות ולזמנים מסוימים. לפיכך גם כיום, כאשר לצערנו אין מקריבים קורבן פסח שהוא העילה לתקנה, התקנה שרירה וקיימת. לעומת זאת, התקנה שלו לשתות משקים מגולים אינה גורפת ואינה כוללת כל סוג של משקה, שר יש משקים שעליהם לא ניתקנה התקנה מעולם משום שהנחה שאינו שותה מהם. כלומר, חז"ל לא אסרו שתיית כל משקה מגולה, אלא שתיית כל משקה שיש חשש שהוטל בו ערס נחש. לכן כאשר אין מקפידים על התקנה במקום שאין בו נחשים, אין פירוש הדבר שבטלה התקנה, אלא שלמקומות אלה היא מעולם לא ניתקנה. מכל מקום, כתב השל"ה הקדוש, כי גם במקומות אשר מן הדין אין בהם חובה להימנע משתיית מים מגולים, שמר נפשו ירחק מהם, כך גם כתב הגאון מווילנה, שהיה נזהר בכך ביותר, ונכתו אגרא אליהו לנדה זצ"ל, אף כתב שיש קבלה מאגרא, שהנזהר והמחמיר בהלכות אלה לא יבוא לידי מחשבה זרה בתפילתו. בספר שמירת הגוף והנפש מציין כי יש מאחרונים שכתבו שיש לנהוג ביתר הקפדה במים שנותרו מגולים בלילה. הלכה זו אקטואלית לגבי נטילת ידיים של שחרית, שלכאורה יש להקפיד ולחסות את ספל המים שמניחים ליד המיטה. אכן, בשערי תשובה מביא דעות הסוברות שיש להקפיד שלא ליטול ידיים בשחרית במים אלו. אך כתב שמאחר שהסכנה התמונה במים מגולים היא בשתייתם ולא ברחיצה בהם, אין לחוש מנטילה בהם. הגאון הרב אוזנר זצ"ל דן בנושא מים מגולים ומציין כי גם אדם המקפיד על תקנה זו אינו צריך לחשוש מהנחת משקים מגולים במקרר, משום שאין דרך הנחשים להיכנס למקומות קרים. עד כאן פינתנו להיום, מחר אם ירצה השם נדון בתשלום שכרו של שתדלן. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
מאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי, היוצא לאור על ידי בית המדרש למגידי שיעורים סוכותשוב. מגיש חנוך וינדרבוים.
תמיד איתי. כשרות הממון עם הרב פנחס וינט, מחבר הספר ריבית הלכה למעשה.
שלום לכל המאזינים. אישה מתקשרת לבית ההורה לענייני ריבית ושואלת שהיא תרמה סכום גדול של כסף לישיבה על מנת שיקנו בניין, בעצם שיבנו בניין על מגרש, והיא בעצם משלמת את כל הבניין. אבל היא פחדה שאולי יום אחד ימכרו את הבניין, וזה מה שהיא לא רוצה בשום אופן. אז היא אמרה שאם יום אחד יחליטו למכור את הבניין, אז כל הכסף של מכירת הבניין יעבור אליה. אז היא אומרת ש... שמע מאנשים שאולי יש בזה בעיה של ריבית, כי הרי הבניין יעלה ערכו מאוד, בפחד לאחר גמר הבנייה, ואם ימכרו את הבניין, אז נקרא בהלכה מקח החוזר, זאת אומרת, הכסף שנתנה המקח חוזרת, והיא תקבל מה את מה שנתנה, לא, הרבה יותר כנראה, המחיר יעלה הרבה יותר, ואז תקבל את כל הכסף מהמחירה, אז בעצם זה בכיוון אחד הלוואה, אם ימכרו את הבניין, בריבית, כי תקבל הרבה יותר. ואנחנו יודעים שמקח החוזה, שאתה קונה דבר, ואתה יכול לחזור מהמקח, ותקבל עד יותר כסף, זה נקרא הלוואה בריבית. האם יש פה בעיה? התשובה היא לדבר, במקרה של כאן, אין פה בעיה של ריבית. למה? כי לא מדובר פה שנותנת כסף, ואם יקראו את הבניין, החזיר אולי את הכסף. אז זה הופך להיות צד אחד בריבית, אולי יש פה הלוואה שיחזיר אולי את הכסף, וכל תוספת זה בעיה של ריבית. פה מדובר שבעצם היא נותנת כסף, ואף אחד לא מחויב לה. והבניין, אם ימכרו, היא תקבל. אם ימכרו את זה בפחות, תקבל פחות. אם ימכרו את זה ביותר, היא תקבל יותר. זאת אומרת, בעצם, הבניין, אם מוכרים את זה, שייכת לה. אז זה לא מקח החוזר, היות שמדובר לפי המחיר החדש, ואם זה לפי המחיר החדש, פירוש המקח קיים. וזה באמת היה בניין שלה, ולכן אם מוכרים אותה, היא תקבל את המחיר שיקבלו עבור אותו בניין. זה לא מצב שאומרים שיש פה הלוואה, ואז היא תקבל יותר, רק הפוך, היות שהיא תקבל כמה השווי של הבניין, ואם השווי ירד תקבל פחות ואם יותר יותר, אז זה מקח שנשאר קיים כל הזמן, ואם קראו את זה לצד ג' היא תקבל את התמורה שזה, שזה בעצם היה התנאי שהיא נותנת, והבניין תקבל. יישאר שלה בכיוון הזה, שאם ימכרו, היא תקבל את התמורה מהבניין הזה. כל טוב והרבה הצלחה לכל אחד ואחד. שלום.
כשרות הממון עם הרב פנחס וינט, מחבר הספר ריבית הלכה למעשה. תמיד איתי.
דולל סוירוס חושה שוי אובו זובדתי ביוני.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום שלישי טוב באלול תשע"ו, י"ז באלול תשע"ו, מסכת בבא קמא, דף קי"ב, בדיוק שבוע ימים, לסיום מסכת בבא קמא כולה, השתבח שם הולד. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, שדובר תדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה את דבר השם, מדי בוקר, וזאת במסגרת...